הנושא שנאמר אותו היום בעניין של הרצון. כבר דיברנו על הרצון כשדיברנו את הפסוק. תודה רבה. הרצון הטוב. כשאומרים את הפסוק, פותח את ידיך ומשמיע לכל חי רצון, כתוב בהלכה שצריכים להתכוון בתוכן של הפסוק הזה, פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון, כי יש לו משמעות מאוד עמוקה, מאוד חשובה, עד כדי כך שמי שלא התכוון בפסוק הזה, אז הוא צריך לחזור ולומר אותו עוד פעם את הפסוק הזה. מה המשמעות, מה הרעיון בפסוק הזה של פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון? אז הפשט בפסוק, כל כך הרבה מים, אין מים אלא תורה. אין מים אלא תורה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. באופן פשוט, העולם כולו מתקיים, ולא רק העולם, כל מה שקיים בעולם יש בו שני מימדים, נאמר ככה. הממד האחד זה הממד החיצוני. מה שאנחנו רואים בחושים, בעיניים, שומעים באוזניים, מרגישים בידיים. אבל תמיד צריך לזכור שגם יש מה שנקרא מימד רוחני, מימד פנימי, מימד נשמתי, תקראו לזה. וכל המציאות שאנחנו חיים בתוכה. למשל, למה הדבר דומה? לאדם. אדם הוא לא רק גוף. אדם הוא גם נפש, גם נשמה, גם צד רוחני. אמנם את הנשמה לא רואים, אבל כל אחד מבין שכל מה שאדם חי, יש בו נשמה, יש בו מימד רוחני. ומה זה כשאדם נפטר מן העולם? הנשמה נפטר, עוזבת את הגוף של האדם, והאדם מתפורר, אז נשאר רק הגוף. אז אותו דבר גם לגבי כל המציאות כולה. מציאות שיש בה צד פנימי זה דבר חי. מציאות שיש בה רק את העניין החיצוני זה כמו דבר מת. זה צריך להבין. גם המציאות הכללית, המציאות הפרטית של כל אחד מאיתנו. עד כדי כך שחז"ל אומרים שאדם רשע לא עלינו, מה זה אדם רשע? אומרים חז"ל, רשעים בחייהם נקראים מתים. בחייהם, זאת אומרת, הם חיים פיזית, אבל מכיוון שהם לא מוסריים, לא ערכיים, אין בהם רוח, אין בהם ערכים, אז הם כמו מתים, הגוף בלי נשמה. וצדיקים אפילו במותם נקראים חיים. למשל, אנחנו עכשיו לומדים, עוד מעט נלמד את הרב קוק, הוא חי או לא חי, מה אתם אומרים? אבל איפה הגוף שלו?
הוא חי בספרים שלו.
לא רק בספרים, בדברים שהוא הגה ופעל, למרות שהוא לא איתנו פיזית, אבל רוחו כאן, רוחו נמצאת כאן. זה מובן הדבר הזה. אנחנו הולכים ללמוד היום על הרצון שהוא הצד הפנימי. הרצון פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון. כל הבריאה כולה, כל מה שקיים בעולם יש בו רצון. רצון של הבורא. הוא נותן את הרצון. דיברנו על זה כבר כמה פעמים, מה הוא רוצה, מה הקדוש ברוך הוא רוצה, טוב או לא טוב? רוצה טוב. אז כאשר הרצון האלוקי או הרצון הטוב, נאמר, הוא עומד ביסוד כל מה שאנחנו חווים ורואים באופן פרטי, באופן כללי, באופן היסטורי, באופן פיזיולוגי, זה לא משנה. בתוך כל הקיים, כל הבריאה כולה, קיים הרצון הטוב. הודו להשם כי טוב, כי מה? מה זה עולם? נעלם. הרצון הטוב הזה, החסד הזה, עולם חסדה, הוא קיים בכל דבר. אבל מישהו מעוניין לגלות את הרצון הטוב הזה. הרצינו. בשביל לגלות את הרצון שקיים בכל דבר, צריך להיות בן אדם טוב. אתה מעוניין להיות בן אדם טוב? אני מבטיח לך, אם תהיה באמת בן אדם טוב, אז לא רק תהיה בן אדם טוב, תראה גם את הטוב. מידה כנגד מידה, באותה מידה שאדם מודד, מודדים לה. זה מתחיל ממחשבות טובות, מדיבורים טובים, ממעשים טובים, מידות טובות, מתורה ומצוות, מדברים כאלה. מתוך כך אתה מגלה את הרצון הטוב שהוא קיים בכל דבר ודבר. אני... כן, בבקשה.
רצון זה קשור לטוב ורע? שזה רק כן. האדם שיש כן. לו?
כתוב, יצר לב האדם רע. יצר לב האדם רע. או עץ הדעת טוב ורע. באחד השורים דיברנו על זה שהרמב"ן מסביר מה זה דעת, הוא אומר דעת זה רצון. כשאדם אוכל מעץ הדעת טוב ורע, אני לא יודע אם אכלתי מזה, תכף נבדוק את זה, אז יש לו גם רצון רע. אדם הוא בסך הכל בעל בחירה חופשית, ככה הקדוש ברוך הוא ברא אותנו. מה זאת אומרת בחירה חופשית? יש לך אפשרות לבחור גם בלא טוב. ובאותה מידה שאתה בוחר בטוב, אתה יכול לבחור גם בלוט או ברע. אבל במבט יותר מעמיק לדבר הזה, גם כשאדם בוחר ברע, לא יודע מישהו כאן בחר פעם ברע או משהו כזה,
אוי.
חוץ ממני. יש עוד מישהו שבחר בדבר לא טוב? עשה טעות בחיים או משהו כזה? אתה גם עשית? לא. פעם אחת. אבל צריך לדעת, הבחירה החופשית שהיא אפשרה לך לבחור ברע, גם אם זה רצון האלוקי. הוא ברא את האדם בצלם אלוקים, נתן לנו בחירה חופשית. והבחירה החופשית היא בעצם מאפשרת לנו לבחור גם ברע. אז אני יוצא מכאן שגם הרע מקורו ברצון של מי? מבחינתנו לפחות. ברצון האלוקי. הוא רוצה שהאדם יבחר. יבחר באופן חופשי, הכוונה היא או בזה או בזה. ברור. זאת אומרת, נכון שהרע לכאורה זה הכל לטובה, הכל מאלוקים. אבל הערך העליון הזה, המקודש הזה של אדם בעל בחירה חופשית, אדם בצלם אלוקים, הוא כל כך חשוב, שאפילו שהאדם יכול לבחור בלא טוב, נאמר, זה גם רצון האלוקים, שהוא יכול לבחור גם בזה. זה מובן. אז אם בחרנו בלא טוב לפעמים, יוצא לפעמים דבר כזה, מקורו ברצון הטוב של אלוקים, הוא רוצה שיהיה לנו בחירה. הוא רוצה שאנחנו נהיה שותפים, לא בהנהגת העולם, בבריאה כולה, לידי הבחירה החופשית שלנו. ככה הוא רוצה. שאלו אותי למה הוא רוצה ככה. אני לא יודע, בכל זאת זה מה שהוא רוצה. אשרי האדם שיש לו בחירה חופשית. ולפעמים האדם מאבד את הבחירה החופשית שלו. מתי הוא מאבד את הבחירה החופשית שלו? שהוא מכור למשהו. שהוא מכור למשהו, אין לו בחירה חופשית. הוא רוצה, אבל הוא לא יכול. כמו לסיגריות, או ל... לא עלינו, לאלכוהול, לסמים או דברים כאלה. ואז הוא מאבד את הצלם אלוקים שבו, הוא מאבד את המהות שלו. אז זה כבר צד מאוד, מאוד, אם ניקח את החיים כסולם, אז יש שלוש מדרגות. יש מדרגת העולם הבא, יש מדרגת העולם האמצעי, ויש מדרגת העולם התחתון. עכשיו, מה זה העולם הבא? עולם שכולו טוב, כולו ארוך. זאת אומרת, אני לא יודע, מישהו פעם יצא לו להיות דבק באלוקים. מישהו יצא לו פעם להיות דבק באלוקים כאן? לא יצא לכם.
מה זה להיות דבק באלוקים?
שכל הזמן אתה רואה שהכל מאלוקים והכל לטובה. כל הזמן. מה, פסוט חלס. הוא רואה, הרמב״ם שמדבר על דבקות באלוקים בהלכות תשובה, בסוף הוא אומר, זה כמו אהבה. היה לך פעם אהבה בחיים שלך? לא היה לך, לא נורא. אני מאחל לך שפעם תזכה למידת האהבה. עכשיו, הוא קורא לזה, הרמב״ם קורא לזה חולי האהבה. חולת אהבה אני, יש ביטוי כזה, בשיר השירים, חולת אהבה אני. יש גם שיר כזה שעכשיו השירים, חולת אהבה אני. וכשאדם חולה, חולה אהבה, הוא כל כך חולה שאין לו כבר בחירה. אין לו כבר בחירה, הוא איבד את הבחירה. קם בבוקר, מה הוא חושב? על מי שהוא אוהב אותו. הולך לישון, מה הוא חושב? על מי שהוא אוהב אותו. כל היום על מה הוא חושב? על מי שהוא אוהב אותו. אז אדם כזה שיש לו אהבה, הוא קורא לזה חולי אהבה. יש לו דבקות כזאת, שהוא לא כבר... הוא כאילו אומר, אין לי אלטרנטיבה חוץ מאהבת אלוקים, או חוץ מאהבת הבריאות, או חוץ מאהבת משפחתו, או אשתו, או ילדיו, או משהו כזה. או להבדיל כמובן. יש אדם שהוא קוראים לזה ביזנסמן. מישהו יודע, שמעת פעם את הביטוי הזה ביזנסמן? לא שמעתם אף פעם? מי שמע את הביטוי הזה? זה בארמית או באנגלית? מה זה? זה אדם שחושב כל היום על ביזנס. הוא כבר לא יכול אחרת. הוא קם בבוקר, חושב על מה? על ביזנס. הוא הולך לישון, מה חושב? ביזנס, 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 ביזנס. אין לו את הבחירה. הוא לא בחר. הוא פשוט נשאב למחשבות על הכסף, איך עושים כסף. הוא נשאב לנו. יש מיני מציאות כזו. זה סליחה שאני נותן את זה בסולם למעלה. חיובי. האדם הוא כבר ממש דבוק ברצון טוב, במעשים טובים. אין לו יצר רע. ליבי חלל בקרבי, אומר דוד המלך. רקתי את היצר רע. מה שיהיה לעתיד לבוא, חזל אומרים, שלא יהיה יצר רע. המדרגה האמצעית זה עץ הדעת טוב ורע. זה המדרגה של העולם הזה, אנחנו חיים בעולם הזה. העולם הזה הוא מורכב מטוב ורע, צריך לדעת, לא לעצום עיניים. ואנחנו כל הזמן צריכים להשתדל, להתאמץ, להיות טובים, למרות שכל הזמן יש גם לחצים להיות לא כל כך טובים, נאמר, מבחוץ, מבפנים וכל הדברים האלה. אז זה עץ הדעת טוב ורע, זה רצון טוב ורע. אבל יש גם מדרגה נמוכה מאוד שאדם באמת מאבד את הבחירה שלו. כמו שאמרתי, אנשים מכורים לכל מיני דברים לא טובים. אז במילא, האדם הזה אין לו כבר בחירה חופשית. אז הוא כבר איבד את המהות שלו מבחינת האדם, מבחינת הבחירה, כזה האדם. זה נקרא גם מחלה. כמו חולי האהבה, אז גם ההתמכרויות זה נקרא מחלה. היום זה ידוע, זה מחלה. יש עוסקים ברפואת האנשים האלה. היום המחלה הכי קשה, מה זה? האינטרנט. מה, אתם לא יודעים? מישהו ראה כאן פעם אינטרנט? אתה בישיבה, אין לך זמן להסתכל באינטרנט. אבל אתה רואה כל הזמן אנשים באינטרנט. כל הזמן. הם כבר לא יכולים להפסיק. פעם שמעתי איזו הרצאה של מחנך, שעוסק איך מתמודדים עם הנוער, עם הצעירים, בנושא שהאינטרנט, הוא אמר נתונים שממש מזעזים. נער או נערה בגיל, גילם, הם נמצאים בממוצע 5 שעות, 6 שעות באינטרנט, כל יום. הוא לא דיבר על לא דתיים, הוא דיבר על דתיים. זה משהו נורא. ולא רק זה, הוא תיאר. פעם, כשהיה ילד, תינוקות, הם אוהבים לישון עם דובי על ידיהם. למה הם אוהבים לישון עם הבובה על ידיהם? תינוקות, נכון? אתם כולם זוכרים שהייתם תינוקות. הם אוהבים לישון עם הבובה, עם הדובי על ידיהם. כן. הם לא נרדמים עד שנותנים להם את הדובי הזה. אז הוא אומר שהיום הנוער ישן עם, איך קוראים לזה המכשיר הזה?
אחלה.
אה?
אייפון.
אייפון. הם ישנים על יד, עם זה, ממש. ואני, יש שם כל הרשתות החברתיות האלה. אז שהם מתעוררים באמצע הלילה, דבר ראשון, מה הם עושים? מה הם עושים? לרשת, נכון. אתה זוכר? בבוקר, פותחים את העיניים, מה עושים דבר ראשון? זה נקרא התמכרות. וכשאתה לוקח מהם את הדבר הזה, הם כל כך כועסים, הם לא מסוגלים לתפקד עד כדי כך, שיש להם את ה... זה דוגמה של מחלה. יש חולי האהבה, אהבת השם וכל זה, דבקות באלוקים. ויש גם מחלות שהאדם דבק בדברים שליליים, דברים לא חיוביים. באמצע אנחנו נמצאים, אמר ככה. בבחירה בין טוב לרע אנחנו נמצאים. אבל ברשותכם, אני הייתי רוצה להתרכז בעיקר, זה העניין של הרצון הטוב. הרצון הטוב, שהוא בא מאלוקים, כל הבריאה כולה היא בנויה מהצד העניין של הרצון, בגלל הרצון. הרצון הטוב זה דבר פנימי, כמו מחשבה זה דבר פנימי, ככה גם הרצון זה דבר פנימי. הרצון הטוב עומד ביסוד הכל. תפתחו בבקשה בפרק ט' באורות התשובה. יש לכם אורות התשובה? חבר'ה, אולי כדאי לחלק אורות התשובה, יש אורות. נפתלי, אני רואה שאכלו את הספרים שלך. כל כך אוהבים את אורות התשובה, אז כל אחד. בפרק ת' סעיף א' בשורה הרביעית. התשובה השרויה בלב תמיד מוודאת, רואים בדף סמך ג', בדף סמך ג'. התשובה השרויה בלב תמיד מוודאת, מלשון ודאות, דבר ודאי, לאדם את הערך הגדול של החיים הרוחניים. ויסוד, היסוד הגדול, שהרצון הטוב הוא הכל. כל מה שאנחנו רואים, חווים, עוברים, ביסוד כל זה מה עומד? הרצון, הרצון הטוב. הרצון הטוב של מי? של הקדוש ברוך הוא. יפה מאוד. ולא מגלים את זה לכולם. לכם אני מגלה, אתם יודעים מדוע? כי אתם יראי שמיים. סוד השם למי? לרעב. מי שאין בו באמת יראת שמיים, לא שמגלה לו, מתגלה לו. מישהו באמת ירא שמיים. אני לא מדבר יראת העונש, ליראת הרוממות. זאת אומרת, מישהו בא להכרה, הוא מגלה פתאום שהוא חי בעולם שרצון הטוב עומד ביסוד שלו. הוא דוחף את הכל. את הטבע, את הבריאה, את הקוסמוס, את ההיסטוריה, את האדם. הרצון, הכל, אני חוזר, הוא הכל, כל מה שאתם רואים, טוב השם למי? במה זה מתבטא הטוב השם לכל? ברצון, רצון הטוב. מצידנו כבני אדם הבעיה היא לגלות את הטוב הזה, הגילוי של הטוב. הטוב הזה קיים כל הזמן, אבל גילוי הטוב הזה תלוי בנו כבר. מציאות הטוב הזה היא קיימת כל הזמן. מקודם, אני ברחתי כבר על המים או לא?
כן.
ברחתי או לא?
ברחת.
אמרת אפילו אמן. אמרנו שהכל מה? איזה דברו הטוב או לא? מה אתם אומרים?
טוב.
ברוך שאמר.
היה עולם.
והיה עולם. איזה אמירות טובות או לא? מה זה דיבור? מה זה אמירה? זה גילוי רצון. כשאתה מדבר עם החבר שלך, אתה מגלה את רצונך. מה, אז אם הרצון שלך טוב, אתה מדבר דברים טובים. אם לא, אז לא. כן. אז כשאתה מברך, שהכל נהיה בדברו, או אתה מברך, ברוך שאמר לעולם, אתה מתכוון להגיד שהכוס מים הזו, ביס, יומו לי מותק, רצון טוב. אומרים, תודה. רצון טוב. הברכה היא מחברת אותנו למי שאמר והיה עולם. זה מובן. לרצון הטוב של הקדוש ברוך הוא. דרך אגב, אני ראיתי כאן ספר, הזדמן לפני, ספר של הרלב"ג, אחד מגדולי חכמי ישראל, הרלב"ג, רבי שלמה בן גבירול, יש שירים שלו, אבן גבירול, כן. יש רחוב בתל אביב, קוראים לו אבן גבירול. כנראה שהוא חי שם ברחוב הזה או משהו. מנציחים את גדולי ישראל, ביניהם רבנים גדולים, מנציחים אותם ברחובות. אז כל פעם שאתה אומר את השם של אבן גבירול, אתה צריך לדעת, מי זה? אז הוא כתב הרבה, אבל אחד הספרים זה ספר שנקרא מקור חיים. מקור חיים של אבן גבירול. הוא בדיוק מדבר על הדבר החשוב הזה, הרצון. אם זה מעניין אתכם. אני אקרא, אמנם זה הסגנון שלו, הוא לא כל כך מוכר, אבל הוא מדבר כאן בצורת דיאלוג, שיחה בין מי, והשיחה בין התלמיד והרב. שיחה בין תלמיד ורב. מה השיחה? אומר לו הרב, שואל התלמיד את הרב, מהו הדבר שצריך להעסיק את מחשבת האדם בחיים האלה? מה אתה צריך לחשוב כל הזמן? שואל את הרב, על מה האדם צריך לחשוב? הרי המחשבות זה לכל הכיוונים. ומה להתרכז לחיים שלנו, על מה לחשוב? אומר לו הרב, מכיוון שהחלק היודע שבאדם הוא החשוב שבחלקיו, זאת אומרת, השכל, התבונה, הדברים האלה. על כן, מה שצריך הוא לשאוף אליו הוא הידיעה. ומה שצריך ביותר לבקש מן הידיעה, מהאדם שידע את עצמו. מי אני? כמו בחור במכון מאיר, מחפש את מי? את עצמו. איפה הוא למד אבן גבירול? במכון מאיר. אז הרב אומר, הדבר החשוב ביותר שהאדם יברר לעצמו מי הוא? קודם כל, מי אתה? כבן אדם, אני לא מדבר באופן פרטי, אני מדבר באופן מהותי. אתה בן אדם, מה ההבדל בינך ובין חיה? מה המהות שלך? מה התפקיד שלך? זה מעניין אתכם הדבר הזה. בואו נראה את הדיאלוג הזה, על מה הוא מדבר. כי על ידי כך שידע מי הוא, ידע גם מה שמחוץ לעצמו. אם הוא מכיר את עצמו, אז הוא ידע גם מה העולם סביבו. אבל אם הוא לא מכיר את עצמו, הוא טועה בדרכי החיים. הוא מבולבל לגמרי בחיים. מאחר שעצמותו מקפת וחודרת הכל, והכל משהו בעד הצגתו. יחד עם זה, האדם צריך לבקש לדעת את התכלית של חייו. מה תכלית חייו? מי יודע מה מטרת חייו? אני לא יודע, מישהו כאן יודע?
להתוודות
לקדוש ברוך הוא. מעניין. לא פעם באים לכאן אנשים, מה התכלית שלך? הוא אומר, מה זאת אומרת? אני רוצה להיות מהנדס. תכלית חייו. הוא מתבלבל בין אמצעי למטרה. הוא חושב שהמקצוע זה תכלית חייו. בסוף בסדר, הוא כבר למד הרבה שנים מקצוע, הוא כבר עובד בעבודה, בסוף זורקים אותו מהעבודה, איבד את תכלית חייו. במשבר נורא והיום. הוא חשב שהתואר זה הדבר העיקרי בחיים. פתאום מסתבר לו שהתואר לא שווה שום דבר. יכול לקרוא דבר כזה? אז מה, אין לו תכלית בחיים? יכול להיות דבר כזה? יכול להיות. לא יכול להיות, קורה הרבה דבר כזה. שאדם קובע לו מטרה ותכלית שהיא מתחלת, דברים מתחלפים. הוא הייתה תומד, זה במקום שהוא הבין שזה רק אמצעי לפרנסה, לדברים כאלה, אז הופך את זה למטרה, ואז הוא באמת מתאכזב. אז מה התכלית שבשבילה נוצר האדם? וחייב האדם להתמסר כולו לחקירה הזאת. אומר כאן הרב לתלמיד שלו, אתה תבדוק טוב טוב מה התכלית של חייך. מעניין, שאלה טובה, נכון? מה אתם אומרים על השאלה? ועל התשובה, הוא צודק הרב. צודק, נכון. ועל ידי כך ישיג את אושרו. על ידי זה הוא ישיג את האושר שלו, אם הוא ידע את תכליתו. מעניין מה תכלית האדם.
אשרי יושבי ביתך.
אה? אשרי יושבי ביתך. אשרי יושבי
ביתך,
האושר. איזה בית? בית המקדש. לא כל אחד מאושר בבית שלו. אשרי יושבי ביתך, יפה. אז הוא שואל לתלמיד, וכי יש תכלית למציאות האדם? אולי אין תכלית. אולי האדם לא תכלית. שאומר לו הרע, למה לא? יש לו תכלית. הרי כל מי שהוא בעד, לרצונו של האחד הגדול. האחד הגדול זה הקדוש ברוך הוא. במילים אחרות, לרצון הטוב של מי? של הקדוש ברוך הוא. כל מה שקיים בעולם, הכל משועבד, עושה יותר נכון את רצונו הטוב של הבורא. התלמיד לא מבין מה הוא אומר לו, הוא אומר, תסביר לי למה אתה מתכוון. אז אומר לו הרב, מכיוון שהרצון הוא הכוח האלוקי, זה בדיוק מה שאנחנו לומדים. הרצון קיים בכל מקום. זה הכוח המניע של כל מה שנמצא בבריאה. הממציא את הכל ומניע את הכל. ראשון מנוע, 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 כן. מניע את הכל. נמצא שמן הנמנע הוא שיעשה דבר מה בלעדיו של הרצון הזה. זה הפסוק, פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון. כל מה שקיים בעולם מרצונו הטוב של הקדוש ברוך. וכאן הוא מעריך, 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 אומר, בקיצור, לך תלמד מהו הרצון של אלוקים, ותדבק ברצון של אלוקים, תדבק בלשון של אלוקים, ואז תהיה מאושר. מי שרוצה להיות מאושר, תדבק ברצון של מי? איפה תמצא אותו את הרצון הזה? ונכון, זה פשיטה, אבל בכל מקום. בפרט בתורה אין טוב אלא תורה, כי לקח טוב נתתי לכם. התורה זה גילוי רצונו הטוב של הבורא. זה העניין של התורה, כל עניין של התורה. בכל עוד כאן הרב אומר, הרצון הכל הוא הכל. הרצון הטוב של אלוקים זה הכל. וכל הכישרונות שבעולם אינם אלא מילואיו של הרצון הטוב. וזה נעשה לאדם שהוא זוכה לתשובה, תוכן מוטבע בנפשו על ידי אור התשובה הקבוע בו. זה כשאדם שבאמת, אדם בעל תשובה, זה אדם שרוצה כל החיים רק טוב. רק טוב. רק טוב. תגידו, רק טוב. לא רק טוב, גם להיטיב. הטוב והמיטיב. ללכת בדרכיו של הקדוש ברוך הוא. וממילא חל עליו אדם כזה, שפע גדול של רוח הקודש בתדירות ורצון נשגב בקדושה למעלה מהמידה הקבועה שבני אדם רגילים. זה האדם שדבק ברצונו של הקדוש ברוך הוא. פשוט בן אדם טוב וחלה עליו אפילו רוח הקודש. הוא הולך ומתגבר בו, והוא בא להכיר שהטוב האמיתי של ההצלחה הגמורה של החיים, מישהו מעוניין להצליח בחיים? מי מעוניין להצליח בחיים? אף אחד. אתה גם שם בסוף? בוא תראה מה הסוד. איך מצליחים בחיים? שאינה תלויה כי אם באדם עצמו. אל תתלה את זה באחרים. תתלה במי? בבחירה החופשית שלך. אתה רוצה להיות טוב? תהיה לך סייעתא דשמיא. אלוקים יעזור לך. יש לך מכשולים בחיים? יש לך בעיות בחיים? אל תרפה. אל תרפה. תשתדל להיות בן אדם טוב. גם כשיש מכשולים וכל מה שמונע מאיתנו. ולא בשום תנאי חיצוני. ואל תאשים אף אחד. לא את המשפחה שלך, ולא את החברים שלך, ולא את זה, ולא את זה, ובוודאי לא את אלוקים, אלא אם יש לך לא טוב, מה, את מי אתה צריך להאשים? את עצמך. את עצמך? זהו, מה אתה אומר? הכל תלוי בבחירה החופשית שלך. אם אתה בוחר ברצון של אלוקים, הרצון הטוב של אלוקים, אין בעיה, אשרי השווה ביתך, אשרי האיש, וכו'. אבל אם לא, אז לא. והוא רק הרצון הטוב. הרצון הטוב זה הדבר העיקרי. וההצלחה הזו היא העושר הגדול מכל אוצרות וסגולות. כשאדם מגיע להכרה הזאת, להבנה הזאת, שהרצון הטוב זה הדבר הכי חשוב. כשיש רצון טוב, הכל מסתדר. כשאין רצון טוב, שום דבר לא מסתדר. אני נוהג לספר סיפור על ירושלים בתחילת, לפני איזה 100 שנה בערך, או משהו כזה. אז באותה תקופה בירושלים, לא היה, ירושלים הייתה משהו קטן. הביאו אוטובוס הראשון לירושלים, זה היה מין כמו מרכבה עם מנוע מלפנים, והיה איזה משהו מהמכוניות הראשונות ש... באותו זמן בירושלים היה שופט אחד, שוטר אחד ונהג אחד. זה כל מה שהיה בירושלים. ולפי התקנות שיצאו, אז אסור לנסוע באוטובוס הזה, רק 10 אנשים. ספסלים, 2 ספסלים, מכל צד... 20 איש, סליחה. מכל צד 10 אנשים. זה מה שאפשר היה. טוב, יום אחד השוטר עוצר את האוטובוס הזה, מסתכל, רואה האוטובוס הזה מלא וגדוש באנשים, עשרות אנשים. טוב, הוא סופר כמה אנשים יש באוטו, 45 איש. אז הוא אומר, תן לו תלונה, אנחנו אומרים רפורט, דוח. ומגיע לשופט. אז הוא שואל השופט את הנהג, תגיד לי, זה נכון מה שכתב כאן השוטר, שהיו 45 איש באוטו? הוא אומר, לא, לא מודה באשמה. הנהג אומר, אני לא מודה באשמה. אז הוא אומר, אבל אתה מכיר את השוטר, הוא אדם ישר, הוא לא ישקר. הוא אומר, כן, אבל אתה יודע מה, אני נעשה ניסיון. אם הניסיון הזה יצליח, אז אני מקבל את האשמה עליו. אם לא, אז אני לא אשם. אז הוא אומר, תראה, נביא את האוטובוס לכאן, לאפשר בית המשפט, וננסה להמיס על האוטו הזה 45 איש. אם יהיו שם 45 איש, אני אשם. טוב, נכנסים 20 איש, כבר צפוף מאוד. עוד 5 איש, כבר אין מקום. 7 איש, כבר אנשים צועקים, אין מקום. 30 איש, זהו, גמרנו, אי אפשר להכניס לאוטובוס סיכה יותר. אומר הנהג לשופט, אתה רואה? איך הוא מאשים אותי 45 איש באוטובוס? זה בלתי אפשרי. אז אומר השופט, אתה צודק. אתה פטור מעונש. זה בסדר גמור. אבל הם שלושתם חברים, שופט, השוטר והנהג. אז הם יושבים בבית קפה על כוס קפה, מדברים ביניהם. ואז מדברים ביניהם, אז אומר השופט, תמיד תגיד את האמת. אנחנו מכירים את החבר שלנו, השוטר, הוא ישר כמו סרגל. איך הכנסת 45 איש? כשרוצים, הוא אומר, אפשר אפילו יותר מ-45 איש. אבל כשלא רוצים, אז זה לא הולך. זה מה שאומר. הרצון הטוב הוא הכל. כמו שהגמרא אומרת, כשאוהבים, אז זוג יכול לחיות על חודו של חרב. כן. אבל כשלא אוהבים, כל ההרמונות שבעולם לא יספיקו לשני אנשים. הם לא יכולים לחיות ביחד. למה? כשיש רצון טוב, אז מה? אז הכל מסתדר. כשאין רצון טוב, נכון או לא? אני שואל אתכם, נכון או לא? אתם לא התחתנתם, אתם לא יודעים עוד. אבל זה האמת. זה לא רק בעולם רצון הטוב. זה בכל דבר, בעבודה, במשפחה, בכל דבר. כאן יש למשל רצון טוב, איך אני יודע? אתם לא מפריעים אחד לשני. לא רוצים להפריע אחד לשני. אבל מישהו פעם למד בבית ספר עממי או משהו כזה? יש שם ילדים מופרעים? היה לכם ילדים מופרעים בבית ספר? או אתם בעצמכם הייתם מופרעים אולי? היה רצון טוב? איזה ילד רוצה ללמוד? בלגן, אין רצון טוב. זה מובן הרעיון. לכן אומר הרב, הרצון הטוב, הוא אומר, זה יסוד הכל. על זה בנוי הכל. כל העולם, כל הבריאה. הוא בטובו מחדש בכל יום תמיד מעשה בראשית. כל מעשה בראשית. כל זה בטובו. מה זה בטובו? ברצונו הטוב של הקדוש ברוך. רק היא המאשרת את כל העולם ואת כל המציאות. כי הרצון הטוב השורה בנשמה תדיר, מהפך הוא את כל החיים והמציאות לטובה. הכל מתהפך לטובה כשיש רצון טוב. ומתוך העין הטובה של מי? של אברהם אבינו. זה אברהם אבינו. אברהם אבינו היה בן אדם עם עין טובה. עין טובה, הכוונה... הוא רואה בכל דבר את הרצון הטוב האלוקי. גם ברשעים, כמו סדום ועמורה וכל אלה, הוא מחפש לסנגר עליהם ולמד עליהם זכות, איזו נקודה חיובית. שהוא מביט על ידיו באמיתת המציאות, בעין הטובה הזאת, פועל הוא על המציאות. כאן זה חידוש, הוא אומר, האדם הוא על ידי מבט טוב, על ידי מחשבה טובה, על ידי הדברים האלה, הוא פועל על המציאות. הוא לא פסיבי. אני לא יודע, תנסו פעם ניסיון, תיכנסו הביתה, ותחשבו טוב. תחשבו טוב. עין טובה. מה יקרה בבית הזה? אור. ניאון, הכל אור. אבל אם הפוך, חס ושלום. מחשבה רעה או משהו כזה. אוי, הכל חושך. פיזית, אני לא אומר פיזית. רוחני, כן. לא, אז הוא פועל למציאות. המחשבה הטובה, הרצון הטוב, זה משפיע על כל המציאות. פועל על המציאות ועל אורחות הסיבוך שבחיים, שיצאו מכלל כלכולם. זה, כשיש רצון טוב, הכל מסתדר. אפשר לצאת מכל הפלונטרים, כל הסיבוכים וכל הבעיות. והכל פורח וחי באושר, מתוך האושר והסובה הנשמתי שברצון הטוב. זאת תורה, אומר, תורת הרצון הטוב, קוראים לזה. ותורה זו, שהכל תלוי במה? הכל תלוי במה? ברצון הטוב. סליחה שאני צועק. לא רק של הקדוש ברוך הוא, של מי? של כל אחד מאיתנו. ותורה הזאת, שכל שאלות העולמים תלויות רק ברצון הטוב שלנו, של הקדוש ברוך הוא, מתפשטת בעולם על ידי מרא דתיובתא. מרא דתיובתא בארמית זה בעלי תשובה. בעלי תשובה אמיתיים הם בעלי עין טובה, בעלי רצון טוב. וזה, מגלים את זה לכל העולם. זה אברהם אבינו, אבי בא כל בעלי התשובה. שתוכן התשובה היא משאת נפשם התדירה. ומתוך כך הולך באמת הרצון ונעשה עדין וטוב, והעולם הולך ומתבשם. מה זה הולך ומתבשם? בושם זה ריח טוב. הרי בסמים, ריח מלשון רוח, רוח טובה. כל זה נובע אם יש רצון טוב. זה יסוד גדול. כל המציאות כולה וכל העולם כולו. שאלות, רבותיי. מישהו יש לו כאן רצון טוב? כן, בבקשה.
יש מצב שרצון טוב סותר רצון טוב אחר?
מה הוא?
רצון טוב אחד סותר רצון טוב אחר.
בהחלט, זה הבחירה החופשית. יש לך רצון טוב לאכול גלידה, תגיד. זה רצון טוב? מצד שני, הרצון שלך אומר, אני בדיאטה, אני לא יכול. ואתה צריך לברור לך את הרצון הטוב יותר משני הרצונות האלה.
אתה יכול להגיע למרות יותר סובכים,
למשל. מה?
בגלל זה יכול להגיע למרות יותר סובכים, למשל אדם יגב בתורה. מצד אחד יש אותה פרנסה על הראש.
יהיה חינם, בשביל זה יש לך... אתה צודק, זה דוגמה. אתה צודק, זה בעיה. אבל מה, מצד אחד אתה אומר, אני רוצה ללמוד תורה. מצד שני, אני צריך לפרנס משפחתי. אז בשביל זה אתה צריך קודם כל להפעיל את השכל שלך. יש לך שכל קצת. כן. ואם אתה לא פותר את זה בשכל שלך, תלך לחכם. אם זה רב או חכם אחר, לא משנה. תשתק לפניו את הבעיה. הוא תתייעץ איתו, מה שנקרא. הוא יעזור לך לפתור את הבעיה. זה רצון טוב וזה רצון טוב. ובצורה כזאת, ככה החיים מתנהלים כל הזמן. לברור בין הרצונות הטובים, מה סדר עדיפות, מה ראשון, מה שני, והמציאות שאנחנו חיים בה כל הזמן, לא שמת לב. אה?
זה זכות בחירה,
בוודאי, כל הזמן. אדם צריך לסדר לו סדר עדיפות, בכל דבר, כל יום, כל רגע. עוד שאלות. אני רוצה לברך אתכם ואותנו כולנו שיהיה לנו מה? רצון טוב. אבל הוא, הרב שהוא בא להוציא אותי מכאן, למה אתה מוציא אותי מכאן? שאלנו, למה אתה מוציא אותי מכאן? למה אתה אומר לי לצאת? טוב, הוא גם רוצה משהו. טוב, בחרת ברצון שלו. יישר כוח, תודה רבה.